שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. השיעור הערב יהיה מעט ארוך מן הרגיל, נשתדל בעזרת השם להקיף גם את דף מ"ג וגם את דף מ"ד, ואף שלאורך הדפים סוגיות שונות, למעשה מדובר על השלמה של נושאים שכבר עסקנו בהם, לגבי ההגדרות המדויקות של ההבחנה בין שורתם, שור מועד, לעניין חיוב סקילת השור, כופר, תשלום, קנס 30 של עבד וכולי. במידה רבה נכון היה להתחיל דווקא מן המשנה בדף מ"ד, ואז לחזור לסוגיה כאן בדף מ"ג, אבל כדרכנו נלמד כסדר, ונקווה שהדברים בעזרת השם יהיו ברורים. אז כפי שראינו ביום שישי, רבי עקיבא מחדש שהפסוק ובעל השור נקי, שנאמר על שור תם, בא ללמד ששור תם שהרג עבד, פטור מתשלום. התורה קובעת ששור מועד שפגע בעבד משלם קנס של 30 שקלים, לעומת זאת אם מדובר על שור תם, אז בעל השור נקי ולא צריך לשלם שום דבר. הסוגיה שלנו כאן בדף מ"ג מוסיפה לדון בעניין הזה של חיובי השור ביחס לעבד. הנחת המוצא של הדיון, כאמור מפורשת במשנה בדף מ"ד, זה ששור שהרג חייב סקילה רק אם התכוון להרוג. וכפי שכבר הסברנו פעמים רבות, השור נתפס במידה זו אחרת כרוצח, ולכן חיוב המיטה הוא דווקא אם באמת היה כאן רצח מכוון. אם השור התכוון בכלל לפגוע בשור אחר ובטעות הרג אדם או עבד או כל דבר אחר, במצב כזה השור לא חייב סקילה, כאשר אין כוונה אין סקילה. הנושא המרכזי שידון בגמרא כאן הוא האם במצבים האלה, שכאמור השור לא התכוון ולכן אין בו חיוב סקילה, האם בכל זאת יהיה חיוב כלשהו בתשלומי ממון, או ביחס לאותו כנס של עבד, או ביחס לבן חורין ותשלומי כופר, כפי שמיד נראה. אז אנחנו בגמרא בדף מ"ג עמוד א', בנקודותיים באמצע העמוד. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שור שהמית את העבד שלו בכוונה, פטור מ-30 שקלים, שנאמר, כסף 30 שקלים ייתן לדוניו, והשור יסכל. כל זמן שהשור בסקילה, אז הבעלים משלמים 30 שקלים. אבל אם אין השור בסקילה, כי כאמור הנגיחה הייתה שלא בכוונה, אז אף על פי שמדובר על שור מועד, אבל הנגיחה הספציפית הזאת לא הייתה בכוונה. ולכן היות שאין השור בסקילה, ממילא גם אין הבעלים משלמים את אותו כנס, אין הבעלים משלמים 30 שקלים, כך חידושו של ריש לקיש לגבי כנס של עבד. אמר רבא, הוא מבקש ללכת עוד צעד קדימה לעומת ריש לקיש, שור שהמית בן חורין שלא בכוונה, פטור מכופר. שנאמר השור יסכל וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו. ואם כן אותה דרשה כמו ריש לקיש, כל זמן שהשור בסקילה בעלים משלמים כופר, אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. אני מקדים את המאוחר ואומר שהגמרא תבהיר שריש לקיש לא מקבל את רבא. וריש לקיש סבור שיש לחלק בין חיוב כופר, שהיות שמדובר פה על שור מועד שהרג אדם, בעליו התחייבו לשלם כופר, הגם שהשור לא נסקל כי הנגיחה הספציפית הזאת הייתה שלא בכוונה. אבל לעומת זאת רבא הולך הכי רחוק. רבא אומר, כמו שלדעת ריש לקיש אין חיוב קנס על עבד, אם הנגיחה הייתה לא בכוונה, ככה גם כופר, בעצם הכופר לדעת רבא קשור בעיקרו לשור. כאשר השור כביכול הוא רוצח, גם בעליו צריך לשלם כופר. אבל אם השור נגח שלא בכוונה, ולכן את השור אנחנו לא נסקול, כמו שמפורש במשנה בדף מ"ד, ממילא במצב כזה גם אין חיוב כופר כלל ועיקר, כך דעתו של רבא. הוא מקשה הבאי על רבא, הייתי והבאי, המית שורי את פלוני או שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו. עכשיו כמו שכבר למדנו, אדם לא יחייב את השור שלו בסקילה, כלומר אם אדם בא ומודה שיש לו שור מועד שנגח, השור הזה לא חייב סקילה, ובכל זאת נאמר כאן בפירוש, הרי זה משלם על פי עצמו. אומר הבאי, מה אליו כופר? האם אין הכוונה שזה בדיוק מה שנוצר כאן? אתה רבא דיברת על מצב שבו השור אינו נסקל, כי הנגיחה הייתה שלו בכוונה. אבל הנה מצאתי עוד מקרה, אומר אביי, של שור שלא נסקל, וזה אם כל האינפורמציה שלי על זה שאותו שור מועד נגח זה על פי הבעלים. אז כבר שאלנו, הזכרנו את הדיון בראשונים, האם זה מדין מודה בקנס פטור, או משום שאדם קרוב אצל שורו, אבל ככה או ככה, מה שאמרו הבעלים לא יכול לחייב את השור בסקילה. ובכל זאת מפורש כאן, שלמרות שהשור לא נסקל, הרי זה משלם על פי עצמו. כלומר, גם במצבים שבהם השור לא נסקל, אם הוא שור מועד שהרג אדם, עדיין צריך לשלם כופר. כך מקשה הבאי על רבא. דוחה רבא ואומר לו, הכוונה כאן שצריך לשלם דמים. מדובר על שור מועד שהרג אדם, כופר אי אפשר לחייב כאן כי אין רצח, כי לא באו עדים על העניין הזה, אבל סוף כל סוף, גם באותם מצבים שבהם אין לחייב כופר, סוף כל סוף אפשר לחייב בחיוב ממוני, כי סוף כל סוף יש כאן הפסד. כאשר למדנו את הסוגיה של כופרה כפרה וכופרה ממונה בגמרא לאל בדף מ, הזכרנו את התוספות כאן, תוספות יסודי בדף מ"ג עמוד א', כותבים תוספות, כאשר, עוד פעם כדי להסביר את התירוץ של רבא שבעצם יש חיוב דמים, אומרים תוספות ואם תאמר למאן דאמר באותה סוגיה בדף מ שכופר הוא דמי נזק, מה איכא בין דמים לכופר? מה נפקמינה? הרי אתה טוען שבמצב כזה רבה אין כופר, כי מדובר על הודעת הבעלים, ובמצב כזה אין כופר, אבל יש חיוב דמים. מה בעצם ההבדל בין כופר לדמים? אומרים תוספות שתי תשובות, יסודיות, ונראה לרי, כגון שמת המזיק, דאין כפרה לאחר מיטה, כמו חטאת ואשם, דאין באין לאחר מיטה, אבל דמים יש עליהם. כלומר, כופר במהותו הוא רק לכפרה, ולכן אם בעל השור הלך לעולמו, לא שייך יותר לכפר עליו, ולכן אילו זה היה חיוב כופר, אז אחרי מיטת הבעלים כבר אין חיוב כזה, כמו חטאת ואשם שאינן קרבות לאחר מיטה. אבל היות שלדעת רבה כאן מדובר על חיוב דמים, הוא יהיה קיים גם לאחר מיטה. אני מדלק טיפה בתוספות, ועוד יש לומר, דנפקמינה בין דמים לכופר, דדמים יכול למחול, וכופר אינו יכול למחול. וגם על התוספות הזה עשינו עסק גדול, שכן, מפורש כאן בתוספות שאין מחילה בכופר. ושלא מדובר על איזשהו חיוב ממוני ליורשים שהם יכולים לוותר עליו. אין מחילה בכופר, כי הכופר שוב במהותו אינו אלא תשלום לכפרה. אז כבר אמרתי מקודם, ריש לקיש לא מסכים עם רבא, תכף נראה שגם רבי יוחנן לא מסכים עם רבא, אבל דרך האמירה הזאת של רבא, שרוצה לחלק ולומר שכאשר האדם מודה על פי עצמו, אז השור לא נסכל ואין חיוב כופר, אבל עדיין יש חיוב דמים, דרך התירוץ הזה, שאומנם לא התקבל ההלכה, התוספות מסייעים לנו לחדד את ההבדל שבין חיוב ממוני רגיל, חיוב דמים, לבין החיוב בכופר. נחזור לענייננו. מקשה הבאי על רבא ואומר, אי דמים, אם באמת מה שמדובר פה זה שכאשר אדם מודה ששורו המית את פלוני הוא חייב דמים, אז אי מסייפה. הרי בסוף אותה משנה נאמר, המית שורי את עבדו של פלוני, אינו משלם על פי עצמו. מדוע? כמובן, כי מודה בכנס פטור. ושלושים, הכסף 30 שקלים של עבד זה ודאי כנס. ואת זה אדם לא משלם על פי עצמו. אבל אומר הבאי לרבא ואי דמים, אם כל מה שמדובר פה זה לא על הכנס של כופר או של 30 של עבד, אלא פשוט על הנזק הממוני הרגיל. אז אם מדובר על דמים, עמי לא. אז למה לא ישלם? אמר לי, משיב רבא לאביי ואומר, יחילנה לשנוי אלך, ריש הדמים וסייף הכנס. מיהו שינוי הדחיק, לא משנין עלך. כלומר, הייתי יכול להגיד, אין החינם. מה שהמשנה אומרת בריישה, שמשלם על פי עצמו, הכוונה שמשלם דמים ולא כופר. מה שאומרת הסייפה, שאינו משלם על פי עצמו, הכוונה שאין החינם, היא לא משלם על פי עצמו את הכנס 30 של עבד, כי זה כנס, הוא מודה בכנס פטור, אבל גם בסייפה יש חיוב דמים. ואם ככה גם הרישה וגם הסייפה אומרות שלא חייבים כנס על פי עצמו, לא כופר, לא 30 של עבד, אבל חיוב ממוני רגיל יכול אדם להתחייב על פי עצמו. אלא שרבא בעצמו אומר שזה שינוי הדחיקה. התוספות כאן מנסים בכל זאת לראות איך אפשר ליישב את השינוי הזה, והאם זה נכנס איכשהו במילים או לא, אבל ברור שלפי רבא זה שינוי הדחיקה. ולכן רבא לא משנה ככה, לא מיישב ככה, ומחדש חידוש נוסף. אלא אומר רבא, אידי ואידי דמים, אתה צודק. באמת גם לעניין חיוב הדמים, באותם מקומות שבהם אין חיוב כופר ואין חיוב 30 של עבד. כי כמו שהשור לא נסכל, כך גם הכנסות הנלווים אינם קיימים. וגם לעניין חיוב ממוני פשוט ורגיל, גם בזה יש הבדל בין חורין לבין עבד. מסביר רבה, אידי ואידי דמים, הם ג' עמוד ב', מי הוא? בין חורין דמשלם כופר על פי עצמו, איך היא דמי? כלומר, יש מצבים שבהם, אדם כן מתחייב כופר על פי עצמו, למשל, דיאת וסהדי, והסהידו בידי קטל, כלומר, באים שני עדים ואומרים, השור של רובן הרג את הנפש. אלא שהעדים אומרים, לא יד אי תם אבא אם מועד אבא. העדים אומרים, אני לא יודע אם זה שור תם ומועד, אבל אני יודע בוודאות שהשור של רובן הרג אדם. במצב כזה, השור נסכל או לא? ברור שהוא נסכל, כי זה לא משנה אם הוא תם ומועד. שור שהרג אדם נסכל כך או אחר. האם יש גם חיוב כופר? לא בטוח, אני לא יודע, כי העדים לא יודעים אם זה תם ומועד. ואז במצב כזה אמר מרי דמועדו, כלומר בא הבעלים ומודה שהיה מדובר על שור מועד, במצב כזה משלם כופר על פי עצמו, כי זה לא בדיוק מודה בכנס. מי שחולל כאן את האירוע זה העדים. העדים הם אלה שסוקלים את השור. העדים הם אלה שמעידים ששורו של ראובן הרג את הנפש. ראובן רק מודה שהשור הזה היה מועד, ואז הוא משלם כופר על פי עצמו. ולכן, היות שיש איזשהו איכי תמצי שאדם משלם כופר על פי עצמו, אומר אבא, היכה דליקה עדים, במקום שבו אין עדים בכלל והוא מודה מיוזמתו לגמרי, כמו המקרה של המשנה שממנה הבא יהיה קשה, במצב כזה באמת לא מתחייב כופר על פי עצמו, כי השור לא נסכל, אבל לפחות משלם דמים. לפחות את משפחת ההרוג יצטרך לפצות באיזשהו פיצוי ממוני. לעומת זאת, גבי עבד שאינו משלם כנס על פי עצמו, היחידה, מבוא ננסה לתאר את אותו מקרה שסרטטנו מקודם, אבל הפעם לגבי עבד, דיאתו עדים ועשודו בידי קטל. עוד פעם, באים שני עדים ואומרים שהשור של רובן הרג את העבד. ולא ידעי, והעדים לא יודעים האם זה היה שור תם או שור מועד. ואז בא רובן, בא מראי ואמר מועד, הוא לא משתלם כנס על פי עצמו. כי הגם שרובן נודע שהשור שלו הוא שור מועד, אז הוא בעצם מודה שהוא צריך לחייב 30 של עבד, 30 של עבד זה כנס, מודה בכנס פטור. ולכן בא רבא ואומר, היכא דליכא עדים, לא משלם דמים. כלומר, היות שבכנס אין שום מחיתימצי, שבו אדם מתחייב על פי עצמו, ממילא אין שום מחיתימצי שבו אדם כן חייב דמים בהודעתו על זה שהשור שלו הרג. אם נחדד טיפה יותר, אז רבא בתירוץ הזה בעצם מניח שכל התשלום של שור שהרג עבד, הוא תשלום, אני אומר עם ראשי תיבות, עם נשמה של כנס. ולכן העובדה שלעולם לא יתחייב כנס על פי עצמו, בהכרח מלמדת, לדעת רבא, שגם אינו חייב דמים על פי עצמו. ולכן, אדם שבא והודה ששורו הרג את הנפש של בן חורין, באמת יכול להיות שיתחייב לפחות בחיוב דמים. לעומת זאת, אדם שבא והודה שהשור שלו הרג את האבן, הוא לא מבעיה שהוא לא חייב 30, כנס 30 שקלים, כי זה ודאי מודה בכנס. אלא אפילו חיוב דמים לא יהיה כאן. כך מחדש רבא. אלא שבשלב הבא בסוגיה, רבא בעצמו קצת מסייג את דבריו, ורבא יאמר לנו עכשיו שלפחות כאשר באו עדים, יכול להיות מושג כזה של חיוב ממון באבן. אז בואו נראה. אומרת הגמרא, מיטיב רב שמואל בר רב יצחק, כל שחייב בבן חורין חייב בעבד, בין בכופר בין במיטה. כלומר החיוב של 30 של עבד הוא ממש מקביל לחיוב כופר הרגיל בבן חורין. שואלת הגמרא, רגע, אבל מה זאת אומרת כל שחייב בבן חורין חייב בעבד בין בכופר, כופר בעבד מאיקה? אלא לב חייבים להניח שמדובר על חיוב דמים. כלומר, כמו שאתה רוצה לומר שיש מצבים בן חורין שחייב בכופר, אבל גם יש מצבים שלא משלם כופר אלא רק חיוב ממוני רגיל, כך גם בעבד יהיה חיוב דמים. אבל רבא, אתה לפני רגע הסברת שאין בכלל חיוב דמים בעבד, לא יכול להיות דבר כזה. אומרת הגמרא, איקא דאמרי הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, כלומר רב שמואל בר רב יצחק אומר את התירוץ, ואיקא דאמרי שאמר לי רבא, שרבא בעצמו אומר את התירוץ, שמה? הכי קטני, כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר, חייב בעבד כנס, טוב, זה מובן. אם הנגיחה הייתה בכוונה, וגם יש עדים, אז השור יסכל, וגם בעליו יומת, ולא יומת, אלא ישלם כופר. ואם זה עבד, ישלם כנס. וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה, על פי עדים דמים, חייב בעבד שלא בכוונה, על פי עדים דמים. כלומר, בא רבא ואומר, שאם באו שני עדים, והם אלה שמעידים שהשור הרג עבד, אלא שהם אומרים שזאת הייתה נגיחה שלא בכוונה. אז יש שזה הנגיחה שלא בכוונה, השור לא נסקל. אם השור לא נסקל, ממילא לא חייב כנס של עבד, אבל להיות שיש כאן שני עדים שמעידים על הנגיחה, אומר רבא, לפחות כאן יש חיוב דמים. ומסביר רש"י, וכל שחייב בבן חורין דמים, והיחידה מכגון שלא בכוונה על פי עדים, חייב נמי בעבד דמים. אבל על פי עצמו, זה היה המהלך הקודם בסוגיה, אף על גב דה בבן חורין משלם דמים, בעבד פטור. ואם כן, רבא מציע כאן מהלך מאוד מאוד, הייתי אומר, סבוך, שמבוסס על זה שכאשר השור נגח שלא בכוונה, אז הוא לא נסקל, ממילא אין חיוב כופר, ממילא אין חיוב בשלושים של עבד, ואפילו אם תרצה לומר שיש חיוב אחר, חיוב דמים, חיוב תשלום, גם הוא מאוד מאוד מוגבל כאשר אנחנו עוסקים בעבד, ובעצם חייבים לשלם את התשלום הזה, את הדמים האלה של עבד, רק אם ממש יש שני עדים, שמעידים על כך שאותו שור אכן הרג את העבד. טוב, ואף על פי שאנחנו בעיצומן של סוגיות קרן, ובעיצומו של הדיון לגבי כופר ושלושים של עבד, הגמרא עושה קפיצה לכאורה לנושא אחר. אמר לי רבא, אי הכי, כלומר אם באמת אתה צודק רבא בכל המהלך המורכב הזה שיצאת עכשיו לגבי חיוב דמים ביחס לכופר, אישו שלא בכוונה על פי עדים, נשלם דמים. כלומר, כאמור, יש כאן קפיצה מסוגיות קרן, דווקא לנזקי אש. אבל זה לא מקרה שהגמרא קופצת דווקא לנזקי אש, משום שיש איזושהי אחריות אישית של האדם, של בעל השור, שהוא ממש, כביכול היינו רוצים ממש להרוג אותו. השור יסכל וגם בעליו יומת, אלא שהוא רק משלם כופר. וכפי שכבר למדנו בעבר, יש קרבה רבה בין נזקי אש לבין אדם המזיק, כמו שגם התוספות כאן מזכירים בדף מ"ג עמוד ב'. ולכן דווקא כאן, ביחס לנזק שקרה כתוצאה מאש, אז מבקש רבא להקשות על רבא ולשאול, אז אולי שייך להרחיב את מה שאתה מחדש עכשיו בחיוב דמים בשור שהרג את הנפש, אולי משהו מזה יהיה קשור גם לנזקי אש. עכשיו לגופה של הקושייה שרב המקשה, אז בעצם החידוש הוא בלשונו של רשי כאן שיש דמים למיטת אדם. כלומר שיש מצבים שבהם אין חיוב כופר, אין קנס 30 של עבד, ובכל זאת נחייב לפחות באיזשהו חיוב ממוני. ולכן בא רבא ואומר, אם יש איזשהו חיוב ממוני במיטת אדם, אז אולי חיוב ממוני כזה יהיה גם בנזקי אש. בואו נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא ממגים על עמוד ב', אמר לרבא, אי הכי, כלומר אם אתה צודק שיש מושג כזה של דמים, של תשלום ממוני כאשר מת בן אדם, אז אישו שלא בכוונה על פי עדים, גם כן נשלם דמים. אומרת הגמרא, טוב, אז אולי כן, הוא מנהל לרבא דלא משלם, כלומר למה רבא אומר את זה בתמיהה? אולי אינה חינמי? אולי באמת, מי שהבעיר אש ונהרג אדם אולי צריך לשלם על זה. אילה אם עמידת נען, משנה שכבר למדנו, היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו, חיה במצב כזה על הגדי, פטור על העבד, כי העבד היה צריך לברוח, ולכן גם אין כאן רצח, ואין כאן גם לבדר רבה מיני, כי העבד אמור היה לברוח. לעומת זאת, אם היה העבד כפות לגדיש, והגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור. אז אנחנו יודעים שמצב כזה לכאורה פטור, מדין כי לבדר רבה מיני. אבל הגמרא עכשיו מבינה באב האמינה, שכאשר העבד מת, אז הוא פטור, כי אין דמים לעבד. כי לא משלמים כסף כאשר מת העבד. ולא מצד קים לבדי רבא מיני. ורשי כאן מסביר שבעצם הגמרא בשלב הזה של האב האמינה מניחה שאישו משום המונו ולא משום חיציו. ולכן שוב, לא שייך לראות את זה כאדם, כמעשה האדם ממש שנאמר בו קים לבדי רבא מיני. ואם ככה, אז באמת אתה רואה מכאן שכאשר העבד מת באותן נסיבות שהיה כפות לגדיש, אז באמת פטור ואין חיוב תשלומי. אומרת הגמרא, מה פתאום? זה כאמור זה באב האמינה. אומרת הגמרא, מה פתאום? מה אמר יש לקיש שצריך להעמיד את זה כגון שהצית בגופו של עבד? ולכן כל הסיבה כאן שפטור מלשלם על הגדיש ועל הגדי וכו' וכו' זה רק משומקים לבית רבא מיני כי הוא רוצח. ולכן כל הדין הזה של היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו וכו', מפה אתה בטח לא יכול להביא הוכחה שבנזקי אש אין חיוב דמים. ואלא אומרת הגמרא, מהדתניא, רבא הוכיח את דבריו מן הברייתא הבאה, שאומרת, חומר באש מבבור, שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה, בין דבר שאין ראוי לה, מה שאין כן בבור, שיש בו כל מיני פטורים, חמור שור ולא אדם, חמור ולא כלים וכו'. ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים, מה שאין כן בבור, לא קטני. כלומר, לכאורה, אם באמת צודק רב, שכאשר אדם הבעיר אש ונהרג עבד, אז לפחות צריך לשלם את דמיו, אז זאת חומרה נוספת שיש באש לעומת בור, כי בור לעולם לא יהיה חייב על האדם. אז מכאן אפשר להוכיח שאין חיוב כזה. אומרת הגמרא, גם זאת לא קושייה גדולה, כי דיל מתנה ושיער. אולי יש עוד הבדלים בין בור לאש, שלא נמנו כאן בברייתא. אלא אומרת הגמרא, רבא גופי יברויי מבעי עלי. רבא בעצמו אכן מתלבט בנושא הזה, דהיינו אישו שלא בכוונה. מי משלם דמים או לא? מי אמרי לגבי שור הוא שבכוונה, אם השור הרג בכוונה והוא מועד, אז בעליו משלם כופר. ממילא, אם זה היה שלא בכוונה, לפחות ישלם דמים כמו שרבא חידש. אבל אישו דבכוונה לא משלם כופר, אין מושג של כופר באש, אלא רק בשור המזיק, אז שלא בכוונה נמי לא משלם דמים. או דילמה, כיוון דגבי שורו שלא בכוונה, אף על גב דליק הכופר משלם דמים, אז גבי אישו נמי, אף על גב דבכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה מי את משלם דמים, ואומרת הגמרא ולא ידעינן תיקו. כלומר, השאלה הזאת באמת נשארת בספק, האם שוב כאשר אדם הצית את האש, ואז ודאי שמדובר על מיטה שלא בכוונה, האם לפחות יצטרך לשלם את דמי אותו העבד, וכאמור השאלה הזו אכן עולה בתיקו. שוב, ככל שמדובר על הצית בגופו של עבד, או אפילו על אישו משום חיציו, אז בכל מקרה לא יצטרך לשלם, כי קים לבדי רבא מיני, כי הוא נתפס כרוצח. אבל באותם מצבים שבהם, אתה ודאי לא רואה את זה כמעשה שלו, שקלו ליחיציו, והוא כבר לא רוצח, ולא שייך להגיד קים לבדי רבא מיני, אז יש לדון האם לפחות יתחייב לשלם דמים, וכאמור השאלה הזו עולה בתיקו. אז כאמור, זה היה, כל הדיון הזה היה רק אגב החידוש הגדול הזה של רבא, והניסיון של רבא להעמיד את שיטתו שכאשר השור לא נסקל, אין חיוב בשלושים של עבד כמו ריש לקיש, ואין אפילו חיוב בכופר, ואולי בכל זאת יהיה איזשהו חיוב דמים צדדי שעורר את כל הדיון שזה אתה ראים. אבל עכשיו הגמרא חוזרת אל הראשונות, חוזרת לעצם החידוש של ריש לקיש ושל רבא, וקובעת שהחידוש הזה ממש לא מוסכם. אומרת הגמרא, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, עבד, מה תלמוד לומר, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, כופר, מה תלמוד לומר אם כופר יושת עליו, לרבות כופר שלא בכוונה, כחופר בכוונה. כלומר, נכון? המשנה מיד בדף ממדל תאמר שכאשר השור לא התכוון להרוג, הוא התכוון לנגוח בהמה והרג אדם, אז הוא לא נסכל, אבל הפסוק עם כופר בא ללמד שאפילו במצב כזה חייב לשלם כופר. אפילו אם השור לא נסכל, כי הנגיחה לא הייתה בכוונה, היות שמדובר על שור מועד, בעליו צריך לשלם כופר. כך רבי יוחנן, דהיינו שרבי יוחנן חולק להדיה על דבריו של רב. אמר לאביי אלא מעתה, עבד נמי. מה תלמוד לומר עם עבד? אם עבד ייגח השור או המה, לרבות עבד שלא בכוונה, כי עבד בכוונה. וכי תימה אחי נמי. אולי באמת אומר שנכון הדבר, שאם השור נגח שלא בכוונה, עדיין צריך לשלם קנס של עבד. והאמר יש לקיש, שור שמית את העבד שלא בכוונה פתור מ-30 שקלים, כמו שאמרנו בהתחלה. אמר לי, גברא, גברא קרמי. כלומר, רבי יוחנן בא וחולק על רבא. ואז מקשה אביי ואומר, מה, האם רבי יוחנן חולק על גברא יש לקיש? ואומר את הגמרא, כן, גברא, גברא קרמי. כן? רבי יוחנן חולק על רבא ומבין שגם אם השור לא נסכל יש חיוב בכופר, ובאותה מידה הוא חולק על ריש לקיש ואומר שגם אם השור לא נסכל יש חיוב בכנס של עבד. אם הדבר לא היה מספיק ברור, אז הגמרא אומרת אותו להדיה, כי את ערבין אמר רבי יוחנן עבד, מה תלמוד לומר עם עבד, לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה. כלומר, הגם שהנגיחה הייתה שלא בכוונה, רבי יוחנן סבור שבמצב כזה, העבד, הבעל השור, אכן חייב במלוא הפיצוי של כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, השור באמת לא יסכן, כי זה לא היה בכוונה, אבל הכנס במקומו עומד. שואלת הגמרא עכשיו רק לסיכום ואומרת, ולריש לקיש נמי נימה, מדעבד עם עבד לא דריש, כופר עם כופר נמי לא דריש. כלומר, את רבא ואת רבי יוחנן אנחנו מבינים. רבא אומר, אם השור לא נסכל, אז אין חיוב כופר ואין כנס של עבד. ורבי יוחנן לעומתו אומר, לא אכפת לי שהשור לא נסכל. אבל יש חיוב בכופר ויש חיוב ב-30 של עבד. מה פשר הפלגינן הזה של ריש לקיש? למה ריש לקיש סבור שיש חיוב בכופר אבל אין חיוב בכנס של עבד? אומרת הגמרא, אמרי, לא. עבד עם עבד לא דריש, כופר עם כופר כן דריש. ומה ישנה, מה ההבדל? עבד עם עבד לא כתיב במקום תשלומין. כופר עם כופר כתיב במקום תשלומין. וכנראה שבעומק העניין צריך להסביר, שריש לקיש באמת מבין שיש כאן חילוק בין כופר לבין כנס של עבד, כי כנס באמת תלוי במיטת השור, ואם אין מיטה אין כנס, זה רק עונש. לעומת זאת כופר, בגלל האופי המיוחד שלו, יכול להתקיים גם כאשר אין מיטת השור. במילים אחרות, כנס של עבד זה יותר, הייתי אומר, בזירה הממונית, וממילא אם השור לא נסכל, לא שייך לדבר על כנס, זה הכל עונשים על השור, אבל אם זה היה לא בכוונה, אז אין חיוב בכנס. לעומת זאת כופר שקשור לבעל השור, אז הגם שהשור לא נסכל, בעליו בכל זאת חייב בכופר, כך דעתו של ריש לקיש. אבל כאמור, רבי יוחנן חולק על זה, ורבי יוחנן מציע מבנה שלם שאומר, הגם שהשור אינו נסכל, כופר עם כופר, עבד עם עבד, בא לומר שככה או ככה, כאשר השור הוא שור מועד, יש חיוב בכופר, ויש חיוב בכנס של עבד, וכך פוסק גם הרמב״ם פרק י' מלכות נזקי ממון בהלכה ט', ואם היה מועד הבעלים חייבים בכופר או בכנס אם ימית עבד, ואף על פי שהרג שלא בכוונה, הועיל והוא מועד לזה. מפורש ברמב״ם שהיות שהשור הוא שור מועד, הבעלים יצטרכו לשלם כופר על בן חורין וכנס על עבד, אף על פי שהנגיחה הייתה שלא בכוונה, והשור עצמו לא יסכל, וכן להלן שם בהלכה י' ג' בפרק י' הרמב״ם חוזר ולא מחלק בין כנס לבין כופר, ובכל מקרה כאשר השור מועד, אכן חייבים לשלם גם אם השור לא התכוון. אז רק לסיום הדיון הזה נזכיר שלגבי השאלה האם יש דמים במקום שבו פטור מכנס, כל אותו דיון מפותל בדעת רבה, אז כבר הזכרנו ביום שישי שנחלקו בדבר הזה הרמב״ם והרייבד שם בסוף פרק י' מהלכות נזקי ממון, שלדעת הרמב״ם אם זה שור תם שהרג שלא בכוונה, הוא משלם חצי דמי העבד. כדינו של שור תם, כלומר שיש מושג גם של תשלומי דמים, הרייבד שם משיג עליו, נמדי שלא הזכרתי ביום שישי, שיש דיון ארוך בקצות בסימן תפהי, בחושן משפט כמובן, בביאור המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרייבד, אני לא רוצה להאריך בזה כאן, אז מי שרוצה ישלים שם, פרק י' הלכה י' ד' מהלכות נזקי ממון, חידושו של הרמב״ם, שכאשר השור התם הרג עבד, אולי בכל זאת יש איזשהו חיוב דמים. יפה. אנחנו ממשיכים. נאמר במשנתנו בדף מ"א, וכן בבן וכן בבת. כלומר שכלל הדינים של שור שהרג אדם נוהגים גם בילדים קטנים, והגמרא תזכיר עכשיו את מקור ההלכה הזו, את מדרש ההלכה שמבסס את הדברים. תנו רבנן, או בן ייגח או בת ייגח, לחייב על הקטנים כגדולים. כך מפורש בפסוק לגבי שור מועד. אומרת הגמרא, אבל לא דין, למה צריך פסוק בשביל זה? הרי זה סברה פשוטה. הועיל וחייב אדם באדם, כלומר אדם שחבל בחברו, וחייב שור באדם. מה כשחייב אדם באדם, לא שנה בין קטנים לגדולים. לא שמענו באף מקום שמי שחבל בילד קטן לא צריך לשלם, ודאי שצריך לשלם. אף כשחייב שור באדם, לא תחלוק בין קטנים לגדולים. למה להגיד שיש הבדל אם השור נגח ילד או השור נגח מבוגר? ועוד, גם בלי הסברה הזאת, בלי הבניין אב הזה, קל וחומר הוא. ומה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, חייב בו על הקטנים כגדולים. כלומר, ילד קטן שחבל לא חייב. לא עשה בו קטנים כמו הגדולים. אדם גדול בן דעת שחבל צריך לשלם. ילד שחבל הוא ילד, הוא לא מודע למעשה. ובכל זאת, אדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, חייב בו על הקטנים כגדולים. כלומר, ילד שהזיק פטור, אבל מי שהזיק ילד חייב. אז אם ככה, ממדלת עמוד א', שור באדם, שעשה בו קטנים כגדולים, כלומר, גם שור בן יומו שהזיק נוהגים בו כל דיני שור. אין עוד דין שחייב על הקטנים כגדולים, כלומר, ששור שנגח ילד דינו לחלוטין כשור שנגח מבוגר. ולכן, גם מבניין אב וגם מקל וחומר, פשוט לחלוטין, ששור שנגח ילד חייב לכל דבר ועניין, למה שתהיה ואמינה אחרת? אומרת הברייתא לא. אם אמרת אדם באדם שכן חייב בארבעה דברים, תאמר בשור שאינו חייב בארבעה דברים. כלומר, כל המקור שלך היה לזה ששור לא יהיה שונה מאדם. ואם באדם מצאנו שוודאי חייבים על הקטנים, כך גם בשור. לא נכון. אדם חמור יותר בשור, שכן אדם שחבל בחברו חייב ארבעה דברים, ושור חייב רק נזק ולא את ארבעת הדברים האחרים. ולכן עדיין יכול להיות שאדם חמור משור, ומילא הייתי שואל את עצמי, אולי גם לכל דיני שור מועד, שהרג אדם וכו' וכו', אולי יש הבדל בין, גדולים, בין קטנים לגדולים. לכן צריך תלמוד לומר, עובד ניגח, עובד תיגח, לחייב על הקטנים כגדולים. וזאת הסיבה שכאמור, בפסוקים עצמם לגבי שור מועד, תורחת התורה לציין בפירוש, עובד ניגח, עובד תיגח, כמשפט הזה יעשה לו. ממשיך מדרש ההלכה ושואל, רגע, ואין לי אלא במועדים. כלומר, כאמור, הפסוק הזה מדבר על דינו של שור מועד, שחייב כופר וכו', בתם מיניין. מי אמר שגם תשלומי חצי נזק בשור טעם, או חיוב סקילה לשור טעם שהרג, מי אמר שזה נוהג גם בקטנים? אומרת הגמרא עוד פעם, דינו, הועיל וחייב באיש ואישה, וחייב בבן ובת. מה כשחייב באיש ואישה לא חילקת בו בין טעם למועד, אף כשחייב בבן ובת לא תחלוק בו בין טעם למועד, כלומר מה ההבדל? הרי ברור שדיני שור טעם נוהגים גם נוהגים בכל איש ואישה. אז למה שלא ינהגו בבן ובת? זה בניין אב. ועוד קל וחומר. מה איש ואישה שכן הורה כוחם בנזיקין? איש ואישה שהזיקו צריכים לשלם, בניגוד לילד קטן שהזיק שלא צריך לשלם. ובכל זאת לא חילקת בו בין טעם למועד. כל מה שנכון בשור מועד נכון גם בשור טעם, ולהפך שזה על בן ועל, שזה על איש ועל אישה. בן ובת שיפה כוחם בנזיקין, כי אם הם הזיקו הם לא צריכים לשלם. אין עוד דין שלא תחלוק בהן בין טעם למועד? אומרת הגמרא, אמרת? וחידנין קל מחמור להחמיר עליו, עכשיו אתם רואים שיש כאן קצת ספק בגרסה, וגם רשי מציע שני פירושים, אבל לא ניכנס את הסבך הזה, נסביר בפשוטו, שהגמרא פותחת בבדין הוא, הועיל וחייב איש ואישה, חייב בבן ובת. אבל אומרת הגמרא, לא הבנתי. כל מה שאתה מוצא שחייב בבן ובת, זה בשור מועד. יכול להיות שבאמת דיני שור מועד נוהגים גם בילדים קטנים, אבל גם במבוגרים. מי אמר לך שגם דיני שור טעם נוהגים בזה, וחידנין קל מחמור להחמיר עליו? זה שמצאת הלכה מסוימת בשור מועד בהכרח אומרת שתהיה נכונה גם בשור טעם? אם אמרת באיש ואישה שכן חייבים במצוות, תאמר בן ובת שפטורים מן המצוות. ולכן אולי יש איזשהו הבדל בין מבוגרים לבין קטינים בכל הנושא הזה של שור. לכן צריך מדרש ההלכה לסיים ולומר, תלמוד לומר, עובד ניגח עובד ייגח, נגיחה בטעם ונגיחה במועד. כלומר, התורה אומרת פעמיים, חוזרת פעמיים על המילה ייגח, ואף על פי שהפסוק הזה, כמו שאמרנו מקודם, אמור בהקשר של שור מועד, אבל זה שכתוב כאן פעמיים ייגח ייגח, בא ללמד שיש נגיחה בטעם ונגיחה במועד, נגיחה למיטה ונגיחה לנזיקין. או שבמילים אחרות, כל דיני שור כולם נוהגים בקטנים, בדיוק כפי שנוהגים גם בגדולים. יפה. אנחנו ממשיכים, וזאת המשנה שאמרנו מקודם, אולי היה צריך אפילו לפתוח מן המשנה הזאת, המשנה שקובעת שגם לגבי שור יש הבחנה בין מתכוון לבין אינו מתכוון. אומרת המשנה דף מ"ד עמוד א', שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם, כלומר הפיל את הכותל. או נתכוון להרוג את הבהמה, נתכוון לנגוח שור אחר ובטעות הרג את האדם. או לכנעני והרג בן ישראל, או לנפלים שאין בהם איסור רוצח והרג בן קיימה, בכל המצבים הללו פטור. והשאלה הנשאלת מאליה היא, פטור ממה? באותם מצבים שהשור לא מתכוון, זה לא שור שממש נגח אדם, אלא הוא דחף איזשהו קיר והקיר נפל על האדם, או שהוא בכלל התכוון להרוג בהמה והרג את האדם, פטור ממה? אומרת הגמרא, אמר שמואל, פטור ממיטה וחייב בכופר, היות שהשור לא מתכוון, הוא לא רוצח, ולכן את השור הזה לא סוקלים. אבל כופר הוא חיה. ורב אמר פטור מזה ומזה. עכשיו קל להבחין שבעצם מחלוקת רב ושמואל חוזרת לדיון שכבר ראינו. זו בעצם אותה מחלוקת רבי יוחנן ורב. האם יש חיוב כופר כאשר השור אינו מתכוון? שרב אומר כמו רבה, שאכן אין חיוב כופר, ולכן פטור מזה ומזה, גם מן הסקילה וגם מן הכופר. ואילו שמואל מבין, לא, הוא פטור מסקילה כי הוא לא מתכוון. אבל עדיין חייב בכופר. אומרת הגמרא, רגע, רגע, אבל לפני שניכנס לנושא הזה של חיוב כופר, על מה בכלל מדובר כאן? ועמי, הרי לכאורה מדובר פה על שור תם. שור תם בכל מקרה לא חייב בכופר, לכולי אלמה. אומרת הגמרא, כדי אמר רב, במועד ליפול על פני אדם בבורות, החינמי במועד להתחכך על בני אדם בקטלים. כלומר, אותו שור שהתחכך בכותל הוא שור מועד, הוא כבר עשה את זה הרבה פעמים. ולכן, מצד אחד, הוא לא מתכוון, הוא לא נגח פה להדיה. מצד שני, זה כבר פעולה שחזרה על עצמה, ולכן דינו כשור מועד לפחות לעניין חיוב כופר. אומרת הגמרא, איהכי בר קטלאו, כלומר אם זה שור אלים, שחוזר על הפעולה הזאת של ההתחככות בכותל והריגת אנשים כמה פעמים, אז השור חייב סקילה. אומרת הגמרא, בישלא מהתם, במקרה, באותה מימרה של רב, בשור שמועד ליפול על בני אדם בבורות, שהתופעה הזאת חוזרת על עצמה, שמה אתה לא אומר שהוא בר קטלה, כי דחזה ירוקה ונפל. כלומר, השור הזה הוא לא שור רע, הוא לא שור נוגח, אלא הוא פשוט כל פעם רואה ירק ליד הבור, ואז הוא נופל פנימה, וכבר קרה כמה פעמים שהוא הרג בן אדם. אז מצד אחד הוא מועד, כי זאת פעולה שחזרה על עצמה, אבל מצד שני אין כאן כוונה להזיק. אלא הכה באותו שור שנתחכך בכותל, מה איקה למימר? עונה הגמרא, החנם הם מתחכך בכותל להנאתו. לא, הוא לא דחף את הכותל באלימות, אלא בסך הכל ניסה קצת להתחכך בכותל, ואז הכותל הזה נפל. אז התופעה הזאת חזרה על עצמה כמה פעמים, ולכן הוא הפך להיות מועד, ולכן לדעת שמואל יש חיוב בכופר, אבל מיטה לא הורגים את השור הזה, כי לא מדובר על פעולה מכוונת. אומרת הגמרא, אומנה ידעינה, מי סיפר לך באיזה כוונה השור התחכך בכותל? אומרת הגמרא, דבטר דנפל גם התחכך בי. כלומר, אתה רואה שהוא לא מתכוון להרוג ולא מתכוון להזיק, אלא בסך הכל נהנה מן הקרבה הזאת לכותל. שואלת הגמרא ממדלת עמוד ב' ועקתי צרורות נינו. הרי סוף כל סוף לא מדובר על נזק ישיר, זה ממש דוגמה לצרורות, שרק השור דוחף את הכותל והאבנים הרגו אדם. אמר רב מרי ברי דרב כהנה, דקאזל מיני מיני. כלומר שהשור ממש דחף להדיה את האבנים, עד שבאמת הרגו אדם. התוספות כאן, בדף ממדלת עמוד א', מעריכים עד למאות, בשאלה, אז בעצם על איזה אב נזיקין מדובר כאן? מהי השאלה? האם באמת מדובר על קרן, או שאולי מדובר על שן ורגל, כי הוא נופל לבור להנאתו, כי הוא אוכל שם את הירק, או מתחכך בכותל להנאתו, זה דומה לשן. עכשיו, כדי למצות את הדיון כאן בתוספות, דף ממדל עמוד א', צריך להשלים את הסוגיה בדף ממחת, בעזרת השם ממש נגיע אליה בעוד כמה ימים, ולכן לא נעריך עכשיו, אבל מי שרוצה מוזמן לעיין כאן בדברי התוספות, להגדיר יותר טוב על איזה אב נזיקין מדובר. כך או כך, לענייננו, רק כדי להסביר את המקרה הזה במשנה של שור שהיה מתחכך בכותל, אז שוב, צריך להסביר שמצד אחד הוא מועד, כי זו תופעה שחזרה על עצמה, מצד שני אין כוונתו להרוג, ולכן הוא אינו נסכל, ונחלקו רב ושמואל, מה דינו של שור שאינו נסכל? כי הוא לא היה מתכוון. שרב אומר, כמו שהוא פטור מסקילה, הוא פטור גם מכופר, ואילו שמואל אומר, הוא פטור מסקילה וחייב בכופר. כמו שאמרתי מקודם, זו בעצם מחלוקת רבי יוחנן ורבה, וכבר הזכרנו מקודם שההלכה כרבי יוחנן, וגם כאן הגמרא אכן תכריע להדיה, שההלכה כדעת שמואל נגד רב. אומרת הברייתא, דף ממדל עמוד ב' למעלה, תנא כבתא דשמואל וטיובתא דרב, יש חייב במיטה ובכופר. וזאת בעצם ברייתא שמסכמת, שאורזת את כל מה שדיברנו בדפים האחרונים. יש חייב במיטה ובכופר, ויש חייב בכופר ופטור ממיטה, ויש חייב במיטה ופטור מן הכופר, ויש פטור מזה ומזה. הכיצד? מועד בכוונה. כלומר, אם הוא גם שור מועד וגם מתכוון להזיק, אז השור חייב מיטה, והבעלים חייבים כופר. מועד שלא בכוונה, כלומר מצד אחד השור מועד, מצד שני הנגיחה הספציפית הזאת הייתה לא בכוונה, חייב בכופר, ופטור ממיטה, וזה מה שרצינו להוכיח. הנה, זה בדיוק דברי שמואל נגד רב, שכאשר השור לא בכוונה הוא פטור ממיטה, ובכל זאת הוא חייב בכופר. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם זה תם בכוונה, אז הוא חייב מיטה, כי גם שור תם שהרג חייב סקילה, אבל פטור מכופר, כי כופר זה רק במועד, ואם זה תם שלא בכוונה, אז פטור מזה ומזה, וכאמור בכך, בחלוקה המרובעת הזאת שבברייתא, בעצם מיצינו את כל המקרים שעליהם דיברנו בדפים האחרונים. הנה שהברייתא מסיימת בהפתעה גדולה, והיא, והנזיקין שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב, ורבי שמעון פותר. כלומר, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על שור שהרג. ובאמת אמרנו ששור שהרג יש בו בחינה מסוימת של רוצח, ולכן אם זה היה שלא בכוונה השור לא נסכל, אלא שפתאום באה הברייתא ומחדשת בדעת רבי שמעון חידוש מרעיש. כוונה בנזקי קרן היא כל כך משמעותית, ולכן אם הוא לא התכוון לדעת רבי שמעון, לא רק שהוא פטור ממיתה, כי כאמור הוא לא רוצח, אלא הוא פטור אפילו מתשלומי נזיקין. עכשיו, אפשר היה אולי להסביר את זה מסברה, כמו שאמרתי, שבאמת הכוונה כל כך יסודית, ולכן אם הוא הזיק שלא בכוונה, אז הוא פטור אפילו מנזיקין. אבל הרמב״ם כמובן פוסק את דעת רבי יהודה, שבנזיקין לא שייך לדבר על כל זה. שור שנגח, הגם שזה היה שלא בכוונה, אם הוא תם משלם חצי נזק, אם הוא מועד משלם נזק שלם, אבל כל פטורי כוונה לא כוונה, מדברים אך ורק על הנושא של שור שהרג, לא על שור שהזיק. אז הגמרא מסבירה את מחלוקת התנאים, מה התעמד רבי יהודה? יליף מכופרו, כמו שראינו מפורש בברייתא, מה כופרו שלא בכוונה חייב? כלומר, הגם שזה היה שלא בכוונה והשור לא נסכל, עדיין חייב כופר, אף הנזיק אינה משלא בכוונה חייב. ורבי שמעון יליף מקטלי דשור. מה קטלי שלא בכוונה פטור, כמו שמפורש במשנה שאם השור לא התכוון הוא לא חייב סקילה, אף נזיקין שלא בכוונה פטור. ורבי יהודה נמי נאלף מקטלי, ורבי יהודה דנין תשלומים מתשלומים, ואין דנין תשלומים ממיתה. הרי כופר זה משהו שמשלם הבעלים, נזיקין זה משהו שישלמו הבעלים, מיתה זה בעצם אנחנו באים בטענה כלפי השור, לא כלפי הבעלים, כמו שנראה עוד מעט במשנה הבאה. ורבי שמעון נמי נאלף מכופרו מצד שני, כמו שחייב כופר הגם שאין סקילה, ככה גם תחייב תשלומי נזיקין. עונה רבי שמעון דנין חיובי דשור מחיובי דשור, להפוקי כופר דחיובי דביילים, הוא דבר מדהים. הרי ברור תשלומי נזיקין זה חיובי דביילים, זה לא שהשור צריך לשלם נזיקין, לשור אין כסף. אבל בא רבי שמעון ואומר, לא, כופר לא שייך להשוות אותו לשום דבר אחר, כמו שכבר הסברנו בהרחבה. כופר לא קשור לשור. כופר הוא אך ורק חיוב הבעלים. ולכן זה שהבעלים חייבים כופר, אגם שהשור לא היה מתכוון, זו לא הוכחה לכלום. זה בגלל שהסוף כל סוף ממונם הרג אדם. אבל חיוב נזיקין, כמו שהשור לא הורגים אותו כי הוא לא התכוון, כך גם אין חיוב נזיקין. כאמור, זו עמדתו המאוד מאוד מחודשת של רבי שמעון. לא פגשנו עמדה כזאת עד כה במסכת. עמדה שאומרת שאם לא הייתה כוונה, אז אין אפילו חיוב בחצי נזק. שוב, אני מדגיש, לפי רבי שמעון אפילו חצי נזק של שור תם לא יצטרך לשלם אם הוא לא יתכוון. וזה באמת חידוש מרעיש, רבי יהודה לא מקבל את זה, והרמב"ם פסק להלכה כדעתו של רבי יהודה. חוזרת עכשיו הגמרא לעצם ההלכה שבמשנה, שכאשר השור לא התכוון להרוג, אז באמת לא סוקלים אותו. אמרה המשנה שאם הוא התכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, או כנעני והרג ישראל, אז באמת השור לא נסכל, השור פטור. מדייק את הגמרא דף ממד עמוד ב', נתכוון להרוג את זה והרג את זה. כלומר, השור התכוון להרוג בן אדם, התכוון להרוג את שמעון, אבל בטעות הוא נגח את ראובן. נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. כלומר, יש כאן כוונה להרוג, ובאמת השור הרג, במצב כזה השור חייב סקילה. כך מדויק ממשנתנו, ולכן צריכה הייתה המשנה לתת דווקא דוגמה שנתכוון לבהמה והרג אדם. נתכוון לכנעני והרג ישראל. אבל אם הוא נתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון, הנה חינמי הוא חייב. אומרת הגמרא, אבל אם ככה, מתנית נדלו כרבי שמעון. דתניא רבי שמעון אומר, בפירוש בברייתא, אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה. כלומר, שור אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור. כלומר, לא רק שהשור צריך כוונה להרוג, אלא הוא צריך כוונה ספציפית להרוג את הבן אדם הזה, והוא בטעות הרג אדם אחר, השור פטור מסקילה. מה הייתה עמד רבי שמעון? דאמר קרא, השור יסכל, וגם בעליו יומת. כמיתת בעלים, כך מיתת השור. מה בעלים עד דמיכבין לי? כלומר, בדיני אדם שרצח, אדם שהתכוון לרצוח את ראובן ורצח בטעות את שמעון, לא חייב בדיני רוצח, אף שור נמי עד מכוון לי. צריך כוונה ספציפית את מי השור רצה להרוג. וכאמור, זה היסוד של רבי שמעון, שכמיתת הבעלים, כך מיתת השור. ובעלים גופה יומנלן. מי אמר לך שאדם שהתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון פטור? עונה רבי שמעון, דאמר קרא, וערב לו וקם עליו. עד שהתכוון, לא. כלומר, חיובי רוצח זה דווקא לא רק שהייתה כוונה להרוג, אלא דווקא כאשר הייתה כוונה להרוג את פלוני. ועל זה יש חיובי רוצח. ואם אמרת שיש יסוד עקרוני שאומר כי מיתת הבעלים כך מיתת השור, אז ממילא גם במיתת השור צריך שיתכוון לאדם הספציפי הזה. בחכמים שחולקים על רבי שמעון גם ברוצח וגם בשור, ומבינים שאין צורך שיתכוון דווקא לאדם הספציפי הזה, כמו שמדויק במשנתנו, ששור שנתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון חייב סקילה. אז אם כן לעניין רוצח ורבנן היי וערב לא מי אבדלי, אמרת ורבי ינאי פרט לזורק אבן לגב או לגו. כלומר, אדם זרק אבן, זה לא שהתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון, אלא הוא זרק אבן לאיזשהו מקום כללי שיש בו אנשים. בזה גם חכמים מודים שהוא לא רוצח. אומרת הגמרא, רגע, היחידם, אילה מדעיקה תשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם, אז ברור שהוא לא חייב, כי תפוק לדירו בכנענים נינו. אינם, אפילו פלגה ופלגה, חמישה וחמישה, אז עדיין תגיד ספק נפשות להקל, ולא תחייב אותו. אומרת הגמרא, לא צריכה דעיקה תשעה ישראלים ואחד כנעני, ומישהו זרק אבן באלימות לתוך החבורה הזאת. דאף על גב דירו בישראלים נינו. ואז לכאורה הוא ממש רוצח. והרי לפי חכמים מתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב. אבל במקרה הזה, כן מדעיק אחד כנעני בניו, הווה לי קבוע. יש פה קבוצה של אנשים קבועה במקום אחד, והרי למדנו שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, הוא ספק נפשות להקל. אז התוספות כאן מעירים, שזה המקור בשס לדין של כל קבוע כמחצה על מחצה, כמובן לא נאריך בו עכשיו, אבל באים החכמים ואומרים, שבאמת מי שהתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון חייב. אבל מי שזרק אבן לתוך איזושהי קבוצה של אנשים, שרק מדין קבוע אני אומר שזה מחצה על מחצה, במצב כזה זה לא בגדר של וערב לא וקם עליו, ולכן במצב כזה אכן פתור. זו אם כן דעת החכמים. אז כאמור ממש אני לא רוצה להאריך בדיני קבוע, זה גם לא הנידון שלנו כאן שוב, למרות ההערה של התוספות, שכנראה הפסוק הזה, הדרך שבה חכמים לומדים את וערב לא וקם עליו, זה המקור לדיני קבוע גם במקומות אחרים, אבל זה ממש לא הנושא שלנו כאן. מה שכן צריך להעיר עליו, זה נושא שרבים רבים התחבדו בו, וזה הבנת הרמב״ם את מסקנת הסוגיה. כי מפשט מסקנת הסוגיה עולה, שבאמת יש הלימה מלאה בגזירת הכתוב הזאת של כמיטת בעלים כך מיטת השור. כלומר, לפי החכמים נתכוון לזה והרג את זה חייב גם באדם רוצח וגם בשור, והפטור הוא רק בזורק אבן לגואב. ואילו לרבי שמעון, נתכוון לזה והרג את זה, פטור גם באדם וגם בשור. וכאמור, בנקודה הזאת, כפי שעולה מפשט מסקנת הגמרא, יש סתירה לכאורה ברמב״ם. שכן הרמב״ם פוסק את המשנה שלנו כלשונה. הרמב״ם שם בפרק י' מלכות נזקי ממון, כותב בפירוש, אין הבהמה נסקלת אם ממיתה עד שתתכוון להזיק למי שהיא חייבת עליו סקילה. אבל שור שהיה מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לנוכרי והרג את ישראל, לנפקלים ובן קיימה, פטור מן המיתה. ומאיר המגיד משנה שם, ועולה מכלל דברי רבנו, שהם מתכוון להרוג ראובן והרג שמעון שהוא נסכל, וכן העלו בגמרה. זה פשט המשנה. כך עולה מן הגמרה, ששור שנתכוון לזה והרג את זה, חייב סקילה, שזה מתאים למשנתנו, וזה מתאים לדעת החכמים. כל מה שרצתה הגמרה לחדש, זה שרבי שמעון חולק על הדעה הזאת. והנה בפרק ד' מלכות רוצח, כותב הרמב״ם המתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיתת בית דין ומן תשלומין ומן הגלות. מפורש ברמב״ם, שהמתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור. אומר הרייבת במקום, אמר אברהם, כרבי שמעון הוא זה, ואין הלכה כרבי שמעון. ואכן צדקו דברי הרייבת, שהרמב״ם לכאורה פוסק כאן כרבי שמעון, אבל אם ככה הוא סותר את דבריו. בשום שאלה עניין שור פוסק הרמב״ם, מתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב. ואילו לעניין רוצח פוסק הרמב״ם נתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור. עכשיו אם לא די בזה, מאיר שם הכסיף משנה, שהרמב״ם מסיים את אותה הלכה בהלכות רוצח וכותב, לפיכך הזורק אבן לתוך עדה מישראל והרג אחד מהן, פטור ממיטת בי דין. טוב, זאת האוקימתא של החכמים, שחולקים על רבי שמעון. לפי רבי שמעון לא צריך להגיד את המקרה של זורק אבן לתוך עדה. לפי רבי שמעון אפילו מתכוון לזה והרג את זה, פטור, והרמב״ם פוסק כרבי שמעון בעניין הזה. אז כאמור, האחרונים העריכו הרבה עד כדי כך שהליכי משנה סבור שהרמב״ם פשוט דחה את סוגייתנו בבבקם. כלומר, הרמב״ם פוסק סתם משנה ששור שנתכוון לאדם והרג אדם חייב מיתה, ושרוצח אדם שנתכוון לזה והרג את זה פטור. והרמב״ם מתעלם לגמרי מהסוגיה שאומרת כמיתת הבעלים כך מיתת השור. אז המהלכים האלה אף פעם לא נוחים ברמב״ם, למרות שפה זה לחם משנה שאומר זאת דרך היחידה להסביר את הרמב״ם. כאמור, האחרונים גם בהלכות רוצח, גם בהלכות נזקי ממון מעריכים הרבה, ואני רק כמראה מקום, מי שרוצה לעיין יותר, כיצד הבין הרמב״ם את מסקנת הסוגיה שלנו. ומשנה האחרונה, שבמידה רבה תחתום ותשלים את כל הדברים שעליהם דיברנו, אומרת המשנה דף ממדלת עמוד ב', שור האישה ושור היתומים ושור האפוטרופוס, שור היתומים, אומר רשי, זה יתומים שאין להם אפוטרופוס, ומצד שני, שור האפוטרופוס, זה שהוא אחראי, יש אפוטרופוס שאחראי על השור, אבל השור לא לגמרי שלו. וכן שור המדבר, כלומר שור הפקר שמסובב במדבר, או שור ההקדש, או שור הגר שמת ואין לו יורשים, כמובן נכסיו מופקרים, כל אלו אומרת המשנה, הרי אלו חייבים איתה. או במילים אחרות, לא אכפת לי אם יש בעלות חלקית, רעועה, אישה, יתומים, אפוטרופוס, או אפילו שאין בעלות בכלל, כי זה של הקדש או של הפקר. שור שהרג חייב מיתה. רבי יהודה אומר, למה? שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת, כל אלה פטורים מן המיתה לפי שאין להם בעלים. אומרת הגמרא תנו רבנן, שור שור שבעה, כלומר, בפסוקים לגבי שור מועד, רק באותם פסוקים על שור מועד, המילה שור כתובה 7 פעמים. להביא שור האישה, שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגט שמן, ואין לו יורשים. נראים התוספות, יש כאן רק 6 הלכות ולא 7, כי פעם אחת המילה שור נצריכה לגופה, ועוד 6 פעמים ללמד הלכות נוספות. אז תכף נראה, כל הדיון בגמרא מתמקד בדעת רבי יהודה, שחולק על זה, ואומר ששור שאין לו בעלים פטור ממיתה, אבל כאמור החכמים, גם במשנתנו וגם בברית הסבורים, שהבעלות לא משנה שום דבר. ושור שהרג חייב מיתה. אני יודע שכבר התעייפתם מהדבר הזה, ובכל זאת רק עוד פעם אחת, אותו רמב"ן באותו קטע שכל כך אהבנו בפרשת נוח, זו הוכחה מרכזית שמביא הרמב"ן. כלומר, כשהרמב"ן בא לבנות את אותה תפיסה שאומרת ששור יכול להיות רוצח, שאני ממש מתמודד עם השור, כאילו היה איזשהו בעל דין שאפשר להביא לבית דין, מצטט הרמב"ם את המשנה שלנו, הרמב"ן, סליחה, את המשנה שלנו כאן. ואומר שהראיה, הנה אתה רואה שגם שור המדבר, גם הוא חייב מיתה. כלומר, שכל הדינים של סקילת שור לא קשור לביילים, זה לא מעניין אותי אפילו אם אין לו ביילים. כביכול, הייתי אומר, זה חשבון של הקדוש ברוך הוא עם אותו שור. ואח לדמכם לנפשותיכם את ראש מיד כל חיה את ראשנו. הקדוש ברוך הוא דורש את דמו של אדם שנהרג על ידי בעל חיים. ולכן אפילו שאין בעלות בכלל על השור, עדיין השור הזה חייב מיתה, כך דעת החכמים, וכך נפסקה הלכה ברמב״ם, וכאמור מזה בנה הרמב״ן בניין גדול. הגמרא דנה דווקא בדעת רבי יהודה, אז אני חוזר כאן לברייתא, רבי יהודה אומר, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשים, כל אלה פטורים מיתה מיתה לפי שאין להם בעלים. אמר רב הונא, פותר היה רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר. כלומר, אפילו אם בשעת הנגיחה היו בעלים, אבל אחר כך כבר אין בעלים, אומר רבי יהודה, כל הדין של סקילת השור, זה איזושהי תביעה חברתית של בית הדין כלפי הביילים. ואם עכשיו אין ביילים, אין את מי לתבוע. אומרת הגמרא, ממאי, מניחן אפשר לדייק את זה, מדקתן התרתי, מזה שיש כאן שתי דוגמאות, שור המדבר, ושור הגר שמת ואין לו יורשים. שור הגר שמת מי ניו, דחייבן, דאין לו יורשים, הבלי שור הפקר. אז היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת ואין לו יורשים, זה אותו דבר. מה ההבדל? גר שמת ואין לו יורשים, נכסיו הם הפקר, בדיוק כמו שור המדבר, אז למה צריך רבי יהודה להזכיר שתי דוגמאות? אלא לב, הקמה שמלן, דאפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, כלומר שעוד בשעת הנגיחה היה בעלים, הגר עוד היה בחיים. אבל עכשיו הגר הזה נפטר ואין לו יורשים, ואף על פי כן לפי רבי יהודה אינו חייב סקילה, שמע מינה. תעניין המיהכי, יתר כן אמר רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש, נגח ולבסוף הפקיר, פטור מן הסקילה שנאמר, והועד בבעלה ולא ישמרנו ומיתו שאישה אשור יסכל וגם בעליו יומד. מה זה דווקא דין בבעלות, עד שתהם מיתה והעמדה בדין שווים כאחד. שואלת הגמרא על הברייתא וגמר דין לא בעינן, והאשור יסכל גמר דינו. אלא אימה עד שתהם מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד, ורק אם היו בעלים לכל אורך הדרך, לפי רבי יהודה אפשר לחייב סקילה. אז כאמור, הגמרא מקדישה תשומת לב רק לדעתו של רבי יהודה, בעוד שההלכה נפסקה כדעת החכמים, שאין שום קשר בין הבעלות לבין חיוב סקילה, ומכאן כאמור למדנו וביססנו את אותה תפיסה שדיברנו ברבות, שאומרת שיש כאן ממש תביעה כלפי השור, וכל הדין הזה של השור יסכל נובע מהיותו של השור כביכול סוג של רוצח, ומתביעה שיש לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא רק כלפי אדם שהרג אדם, אלא גם לגבי בעל חיים, מיד כל חיה הדרשנו, שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.